הבעיה שאנחנו רוצים להעלות, אני מודה שהקושייה היא הרבה יותר טובה מאשר התשובה שאפשר להשיב עליה. אבל קודם ננסה להציג את השאלה כמו שהיא. המשקל שיש למעמד הר סיני, זה אין למעלה ממנו. יש לו גם משקל הלכתי, לא נדבר על מה שכתוב בתורה, אלא אפילו על מה שכתוב בסידור. לפי קבלת הארי, ישנם שש זכירות שצריך לזכור. יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך בחורב, זכירת מעמד הר סיני, מצווה מיוחדת במינה. אנחנו לא יכולים לחלק ציונים, אבל על כל פנים זה המצווה, זה הבסיס שכל אמונתנו עומדת עליו. ניקח לדוגמה משהו על גבול הפולקלור. לקחת דרשה של רב ממוצע בשכונה, וזה יכול להיות בליל ראש השנה, וזה יכול להיות בחנוכה, וזה יכול להיות אפילו בתשעה באב, לא ימלט שהדרשה של הרב לא תזכיר בצורה כזאת או אחרת מתן תורה, מתן תורה, מתן תורה, מעמד הר סיני, הרבה יותר מאשר כל דבר אחר. בצדק, כי זו נקודת המוצא וזו נקודת הבסיס ועליו הכל בנוי, אז ממילא צריכים להדגיש ולחזור ולהדגיש את המוסד הזה. אם אנחנו באים בחשבון, למשל, כמה פעמים נזכרת יציאת מצרים בתורה, אז כבר היו לפנינו, בזוהר כתוב, והחמושים עלו בני ישראל, שחמישים פעמים נזכרת יציאת מצרים בתורה. זאת אומרת, גם בהנמקות, נניח במידות ובמשקלות, בפרשת ציצית, שמאזכרים את מצוות, את יציאת מצרים כעובדה, מאזכרים אותה בקשר לכל מיני דברים. בנח, 78 פעמים. מישהו ספר לפניי, 78 פעמים נזכרת יציאת מצרים בנביאים ובכתובים, בתהילים, בדברי הנביאים וכו'. אפשר להבין מה זאת אומרת יציאת מצרים, זה בא למשקל הגדול של העובדה ההיסטורית הפשוטה. אז עכשיו בואו ונשאל את עצמנו, יציאת מצרים כמאורע היסטורי נזכר בתורה עשרות פעמים, ונזכר בדברי הנביאים, נזכר בדברי הכתובים. מתן תורה, שוב, אנחנו לא נחלק מה כאן ומה כאן, אבל הרי אנחנו גם יודעים שישנה תלות בין יציאת מצרים למתן תורה. והוציאך את עם ממצרים, תעבדו את האלוקים על ההר הזה. אז לכל הפחות צריך שיהיה איזה שוויון. והנה פלא פלאים, על האזכורים בתורה של מעמד הר סיני ושל מתן תורה שבא בעקבותיו, תכף נדבר. אבל בדברי הנביאים, בדברי הכתובים, אני אתחיל משאלה שמטרידה ואני עדיין לא יודע תשובה, כמו שאמרתי, מי יושב את הלילים. הליל הגדול, הליל הגדול, 26 פעמים, עוד לשם כי טוב כי לעולם חסדו, ונותנים כל מיני שבחים על כל מיני אירועים. ניקח לדוגמה אירוע שבעינינו נראה אפילו קצת צדדי, קריאת ים סוף, קריאת ים סוף, וניער פרעה וחילו בים סוף כי לעולם חסדו. אז יש דרגה מיוחדת של הודעה על מה? הוא נתן להם ניעור, נס, נס בתוך נס. ומה קורה עם אחרי זה? למוליך בו במדבר כי לעולם חסדו, ומיד אחרי זה כבר מגיעים לארץ ישראל. בין מוליך עמו במדבר לבין כיבוש עבר הירדן המזרחי לא היה מאורע שצריך לומר עליו כי לעולם חסדו? לא היה מאורע שהוא בעל משקל איזשהו במסורת ישראל? לא נזכר שום דבר. הנביאים נוכחים, דנים, מנחמים בכל מיני צורות, מאזכרים כל מיני אירועים היסטוריים ומבקשים לחזק את עם ישראל. איך לא נזכר בדברי הנביאים מעמד הר סיני? לכן אמרתי, ניקח דרשה ממוצעת של רב באיזו שכונה. הוא פותח במתן תורה, מסיים במתן תורה, מסלסל במתן תורה וכו' וכו'. יזכו מעמד הר סיני בתנ"ך, כך נראה לי הוא בעייתי. הוא בעייתי, והבעיה היא כל כך כואבת וכל כך לוחצת, שצריכים להגיד איזה חתיכת תירוץ בדבר הזה. יותר מזה, נראה. סיפור מתן תורה נזכר בסגנון מיוחד במינו ובהדגשים לשוניים מיוחדים במינם בתורה בספר שמות. אפילו הפתיחה היא מיוחדת במינה, פתוחה שקשורה להיום, בחודש השלישי, סתם בחודש בראש חודש, בחודש השלישי לצאת בני ישראל ממצרים, ביום הזה באו מדבר סיני. מה כתוב מיד אחרי זה? והיסומיר פידים. אז יש לנו פה את הסנסן המחודש של רב אביגדור, שמלחמת המלאק הייתה ביום ירושלים, עשה כבר את החשבון עם הברייטות. בסדר, אז מלחמת המלאק שעליה מסופר בסוף פרשת בשלח הייתה בחפכן באייר, נסו יום יומיים. אז מה יצא להיות הסדר? והיסומיר פידים, כמו שכל התורה כולה בנויה על ובי העמודים, על חיבורים, אז היה צריך להיות כתוב והיסומיר פידים, שהרי זו היא הפרשה שאיתה מסתיים העניין, ויבוא המלאק וילחם עם ישראל ברפידים, ויבוא מרפידים ויבוא מדבר סיני, כמו שבאמת כתוב בפסוק ב' שאחרי זה. אז למה התורה פותחת בחודש השלישי? זה דבר שצריך לעיין, ואתה רואה מיד בסגנון. ואחד ההסברים, יש עוד פסוק כזה בתורה שמתחיל בלי שיש לפניו שום דבר. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, התחלה של פעמיים נולד העולם. העולם נולד בבריאתו, והעולם נולד ברוחניותו במתן תורה, בלי קשר למה שהיה. מכאן ואילך מתחיל העניין. כמו שבתורה כתוב אחר כך והארץ הייתה תוהו ובוהו, ודיינו משהו שאיכשהו מתייחס ללפני בראשית, אז אותו דבר בחודש השלישי. וחז"ל אפילו נתנו לזה ביטוי גרפי. חז"ל מספרים שכשהקדוש ברוך הוא עמד לפתוח את התורה, אז כל האותיות באו וקפצו וזימנו את עצמם לפני הקדוש ברוך הוא שיפתח בהם. בית, בראשית, בחודש. והצורה של הבית סגורה משלושת צדדיה. לא מלמעלה, לא מלמטה, לא מלפנים, רק קדימה. יש צד, מכאן ואילך. בראשית ובחודש השלישי מבטאים גם בצורה הגרפית את נקודת המוצא, בלי שאתה, כל התורה כולה היא סיפורים אחרי סמוך, מופלג, יש איזה המשך. כאן אין, כאן מתחילים. אחרי שאתה אומר בחודש השלישי, אז אתה אומר רק רגע, יצאנו מאיזה מקום, וישו מרפידים ביום הזה. בסדר, אז הסגנון של מתן תורה מיוחד במינו. אתה מרגיש שפרשה אחת שמבקשת לבטא את הניתוק מכל מה שהיה קודם. יופי. זה מופיע בספר שמות. פעם שנייה, במשנה תורה, גם בסגנון מיוחד במינו, לא נתעכב עכשיו על זה, מתאר את התורה, מתאר משה רבינו את מעמד הר סיני. זכור, שמור, בדיבור אחד, נאמרו, גמרו. בסדר. חוץ מזה, שם יש עזרות רבות, ישמר לך פן תשכח, ובאים הדגשים, יום אשר עמדת לפני. אותם הסברים ואותם התראות שהיינו מצפים שאחרי הקדמות כאלה ואחרי התראות כאלה, בסדר, בוא נממש את זה, שיבוא יזכור מהם. כן, הזכרה אחת שמופיעה בצורה מיוחדת בזאת הברכה. השם מסיני בא, וזרח מסיר לם, הופיע מהר פרה. אז הפסוק הזה, וכל מה שמסביב לו, יש לו אפילו השלכה, כמעט הייתי אומר, גיאוגרפית. אם אתה אומר, וזרח מסיר וכו', אז אפשר לנסות קצת לחשוב, אולי זה ייתן לנו איזושהי נקודת אחיזה, איפה הוא הר סיני בפועל. בצפון סיני, בדרום סיני, בסדר. אבל זה עצמו דבר מעניין. התורה מדגישה ומספרת בצורה חגיגית מאוד, שירית מאוד ומליצית מאוד. עובדה היא שאנחנו מתחפתים מה זה אתם מרבבות קודש, מימינו יש דת למו, מילה אחת, שתי מילים. דבר עברית פשוטה עבוד, אתם לבניך או לבני בניך. התורה מדברת פה בשפה מיוחדת במינה. אנחנו נראה שזה גם תמרו למה שיבוא אחרי זה. על כל פנים, ישנם במקרא הרבה שיקומים היסטוריים. חז"ל תיארו את זה כשאמרו שכשיוצאים מדעת לדעת, יוצאים מהנהגה להנהגה, יהושע עושה כינוס גדול, עושה סך הכל של ה... אנחנו משתמשים בזה באגדה, תרח אבי אברהם ואבי נחור, היה איזה שיקום היסטורי, ניחא. נו, למה לא מזכירים את מתמדו? את תרח כן, את נחור, אין מתן תורה. שמואל עושה סיכום היסטורי, התייצבו, והוא עושה חשבון, וכו' וכו', פרשת המלך, אין. בספר מלכים יש סיכומים היסטוריים בגלות שומרון, יש סיכומים היסטוריים בגלות, תגיד, שום דבר. לכן אמרתי, הקושי הוא גדול מאוד, כמו דברי הנביאים. קושי יש בישעיהו גם כן באיזה מליצות, באיזה ירמיהו, זכרתי לחסד נורא, כל כך רומנטי, כל כך טוב על הלב להיזכר בארץ לא זרועה. נו, חז"ל, כמובן שזה רק מגדיל את הקושייה, כשחז"ל מבקשים כאילו להזכיר את החסדים של ישראל, אז הם אומרים, כשהקדוש ברוך הוא הסתובב עם לוחות הברית ולא היה מי שיקנה, הוא מוכן למכור סחורה, הלך אצל ישמעאל, הלך אצל בני עשיו, זה לא רוצה, זה לא רוצה לקבל, הוא כמעט ואין לו קליינטים. אז ישראל, כאן מודגש את זכותם, אבל זה עצמו מעמיק את הקושי. נו, ומה בתורה שלפנינו, ומה בדברי הנביאים, למה אין נזכור כזה? יש ביחזקאל סיכומים היסטוריים. הושע, מפטירים מחר בהושע. היה מספר בני ישראל, עוד הושיבך בועלים כימי מועד. יעקב, בבטן עקב את אחיו. יש, במאמר המוסגר אני אומר, יש בספר הושע הרבה יזכורים היסטוריים מעניינים, רש"י אפילו הביא אותם פירושו, בחב התחנן לו. דיינו, מי התחנן למי? השלמות למה שיש בתורה. מדרשים על, במרכאות אני אומר, מדרשים על מה שיש בתורה. זאת אומרת, היו המון הזדמנויות להזכיר את מתן תורה, והם לא, וזה לא נזכר. תהילים. פרק עין חטא, פרק כל כך היסטורי, ויש בו סיכומים כדי להגיע למלכות בית דוד. ואנחנו יודעים ועומדים על, למשל, אחד ההסברים, אני אומר במאמר המוסגר, אחד ההסברים, רבי יהודה היה נותן בהם סימנים, והשאלה המפורסמת, מה רבי יהודה בא ללמד אותנו, לעשות ראשי תיבות, כולנו יודעים לעשות דצה חדש באחר. אז אחד ההסברים הם שהמכות שהגיעו, הגיעו כפי הסדר שכתוב בתורה, ולא כפי הסדר שכתוב בתהילים עין חטא. זאת אומרת ש... אותם פרטים שתהילים ופרקים היסטוריים בתהילים חוזרים עליהם, אז מאמתים אותם עם מה שמופיע בתורה ומדגישים את המשקל המיוחד שיש לסיפור המקורי שיש מופיע בתורה. ומה קורה עם הסיפור? עיקר הסיפור, עיקר חסר מן הספר. איך? כמעט, יש איזה פרק אחד מיד ניגע בו בסמכת. אז גם כן זה הולך שם עם רמזים, תגיד ישר מתן תורה, תגיד... הפעם היחידה שמצאתי שיש במקרא סיפור בפרוזה, אני מדגיש, בסיפור עובדות, שמופיע הסיפור של מתן תורה, זה בנחמיה. יש סיכום היסטורי, כמעט לקראת סוף התנך, אז זה מהווה גם אחד המקורות לפרשת שופרות, אתה נגלית. אז כש... עושים שם את הסיכומים ההיסטוריים הגדולים וכולי, על שבת קודשך וכולי, ועל הר סיני ירדת, בנחמיה ת' פסוק י"ג, ועל הר סיני ירדת, ודבר עמהם משמיים, ותיתן להם משפטים ישרים ותורות אמת, חוקים ומצוות טובים. אנחנו יודעים איזה מרגינית אתה ועשו מהניסוח הזה, ואת שבת קודשך וכולי, מצוות וחוקים ותורה, וציווית להם ביד משה עבדך. אז טוב, אז לחם משמיים נתת להם, זה אנחנו מכירים לחם אבירים מתהילים. ויש פה דברים שאנחנו מאזכרים אותם במקומות אחרים, אז זה ניחא. אבל זה הדרבה עוד יותר מקשה. זאת אומרת, אם אתה מנסה להנגיד מהם המאורעות ההיסטוריים שנחמיה ראה צורך להדגיש אותם ולהראות אותם לעומת מאורעות אחרים, אז אתה רואה, יש, אנחנו הרי אומרים את זה כל יום, חרות עמו הברית, קריאת ים סוף, הים בקעת לפניהם ויעבור בתורה, אומר עכשיו, בסדר. וכאילו שבאים להזכרה הזאת, אז נחמיה היחידי שנשאר, הוא אומר את הדבר ואחרים לא מזכירים. עכשיו נפנה למה שאמרתי קודם בעבלה, בפרוזה. בכמה וכמה מקומות בשירה שיש בתנ"ך נזכר מתן תורה. המקרה הנמרץ ביותר שעולה מיד זה כמובן בשירת דבורה. בשירת דבורה, זה כמובן מפתירים בפרשת בשלח, לא בפרשת יתרו. אז שם כתוב, השם בצדך מסעיר, בצדך משדה אדום, ארץ רעשה גם שמיים נטפו, וחז"ל צרפו לזה הוכחות לכל מיני שינויים קוסמולוגיים שהיו בזמן מתן תורה. הרים נזו מפני השם, זה סיני מפני השם אלוקי ישראל. אז יש פה תיאור שירי מיוחד במינו, וכאן אני כמובן מתייחס גם למה שיש בזאת הברכה. זאת אומרת, יש אזכור למתן תורה, אבל במילים חגיגיות, במליצה מקראית. כיוצא בזה, אמרתי ישעיהו סמך ג' או סמך ד', פסוק קשה, פרק קשה, גם המושגים בו, אז שם גם יש. בסוף פרק סמך ג' וסמך ד', לו קראת השמיים ירדת מפניך הרים נזולו כגדוח אש וכו' וכו'. מעולם לא שמענו, עין לא ראתה. יש פה איזה שהם רמזים למתן תורה או לגילויים מסיני. תהילים סמכת, שאמרתי מראש הוא פרק קשה, יש מי שאומר שהוא הפרק הכי קשה ישנם בתהילים. השם מדברים על יקום אלוהים יפוץ אויביו, אלוהים בצדך לפני עמך, בצדך בישימון סלע, ארץ רעשה, איזה כאילו נוסחה קבועה שחוזרת גם בשירת דבורה, גם קצת בישעיהו, גם כאן. אף שמיים נטפו מפני אלוהים, זה סיני מפני אלוהים אלוהי ישראל. והגמרא בשבת בסוגיה של מתן תורה דורשת כמה וכמה פסוקים שישנם פה, השם ייתן עומר, המבשרות צוואריו, ידידון ידידון, למה תרצדון הרים גבנונים, ההר חמד אלוהים לשבטו וכו'. רכב אלוהים ריבותיים, השם בם סיני בקודש, עלית על המרום שבית השמי. בסדר, אז כמעט מוסכם שזה הפרק, אבל זה עצמו מעמיק את הקושי. אז פרק אחד, כמה פרקים יש בתהילים על תפילה? כמה פרקים יש על מחלות? אפילו פרקים לסיכומים היסטוריים מופיעים כמה וכמה פעמים, וכמו שאמרנו, הצורה והמאורעות שזכו לסקירה ההיסטורית הזאת, הם כמובן רק מחדדים את השאלה, ומה קורה, אז פעם אחת מה טוב, ובזה יצאו ידי חובה. זוהי, כמו שאמרתי, הבעיה, אני לא יודע להגיד דבר שיישב על הלב טוב, אבל קצת כמה נתונים שאולי יכולים לעזור בדבר הזה. במשך שנים רבות היה שגור בפי דבר ששמעתי לפני 58 שנה, אולי אפילו לפני הקמת המדינה. שמענו בעל פה את הרב דסלר, והיה שר לי בזיכרון שבאחת הפעמים הוא שאל שאלה חמורה. נגיד זה בניסוח שלי. מה קדוש יותר? הר הבית או הר סיני? פשטות, שהר סיני. הנשמע כדבר הזה, אני היה כמו השמה, כל... זאת אומרת, היה שם מאורע מיוחד במינו שאין לו אח בתולדה האנושית. הזכרתי כבר שיהודי אחד מהמקורבים של הרב קוק אמר שהוא צריך ספר מיוחד לתאר את הרב קוק במועדים. מאור הפנים, השמחה, הריחוף, ראו את השינה על פניו, להיות שם ביום טוב היה מיוחד במינו. אבל הוא אומר, גם אם היה ספר מיוחד על הרב קוק במועדים, היו שני מועדים שבהם הספרים לא יכילו מה שראינו שם. פורים ושבועות. אז פורים יש קצת רשימות. שבועות, הוא אומר, הוא לא יכול בכלל לתאר. הרב הלך כולו בעולם עליון. והאמת היא שיש בזה אפילו חתיכת הסבר. ההסבר אפילו לסכת. חוץ מהרוחני יש בדבר. אפשר גם לראות את זה במאמרים שלו. מאמרים על פסח, המאמרים על סוכות. הוא היה כותב לעתים מאמרים בעיתונות, בייחוד בעיתונות בעלת המשקל, שבועונים, ירחונים, לקראת החגים. עכשיו, אחר כך אספו את זה, עשו מזה איזה מין קונטרס כזה, שבת, חגים, בסדר, דברים שם. המאמרים על שבועות, איך רב צבי יהודה בסידור ציטט, ראינו מתוך שמונה קבצים, מה שצדיקים מרגישים בשבועס אין כל העולם כולו כדאי לו. אומר, העולם לא יכול לסבול את העוצמה שיש בשיר השירים, אז הלכו והצפינו את זה בתוך מגילת רות. מסתום ההסבר בדבר הזה, שבועות זה יום טוב, זה החג, על פלישת העולם הרוחני לעולם שלנו. העולם שלנו הוא עולם סגור, שיש לו חוקיות והיא מתנהלת, בכל מיני חוקים שאנחנו מבקשים במדעי הטבע, במדעי היסטוריה, לעמוד עליהם. אבל שבועות מוכיח, שבועות זה חג על זה שנפתח איזה צוהר, שיש איזה פגישה, שעולם רוחני ירד בהר סיני, והפגישה הזאת היא שמביאה את היום טוביות הגדולה. מצאתי מעין דבר דומה, מי שיבדוק באור החיים, האור החיים בכל מה שהוא נוגע במתן תורה, אין לי מילה אחרת, הוא נכנס לאקסטזה, הוא כותב, הוא לא יכול לחכות. אמר אחד מהמדורי החסידות, וזה כמובן אחד מהנקודות המעניינות של התשתית של האור החיים לגבי מחשבת החסידות, בראש חודש סיוון, אמר אדמור אחד, הסוגיה במנחות על ספירת העומר, צריך למנות ימים, צריך למנות שבועות, בסדר? אומרת, כשמגיע לראש חודש סיוון, כבר אין שינוי בשבועות, כבר מונים לשעות. אומר, זה מה שכתוב ברש"י, פרשת שבוע במדבר, מפני חיבתם מנען כל שעה. כל שעה. אומר, כל שעה. והוא התלהב ואמר ביידיש, אני כבר לא יכול לחכות. אני לא יכול לחכות, זה כמעט ביטוי שכתוב באור החיים על הכמיהה שלו ליום טוב. מה הטבע שלו? זה הצינור, זה העוגן שמביא אותנו לעולם הרוחני. אז ממילא ברגע שהעולם הרוחני פולש לעולם שלנו, זה מביא את החגיגיות הגדולה ביותר. אז אני חוזר. אז הר סיני זה הנקודה שבה רוח נייסית גלתה. מי שזוכר מה שכתוב במורה נבוכים בחלק השני בפרק למד ג', הרמב״ם, כבר אמרנו בהזדמנויות אחרות, מדברים על תורת הסוד, מי הוא זה שניסח את המילה סודות התורה? ברמב״ם, הרמב״ם מדבר כמה פעמים על סודות התורה. הוא אומר, אני לא יכול, אומר, בקושי אני כותב את הפרק הזה, ויותר אני לא יכול לדבר על זה, כי אי אפשר, אני לא יכול לגלות יותר את הסוד של הר סיני. הרי זה, סוד, יש שם סוד, והוא רומל, זהו זה. יותר אני לא יכול לדבר בזה. אתה מרגיש גם איזו התגעשות שהוא בולם את עצמו. אז השיא השיאים, אז הר סיני היה צריך להישאר קדוש עד סוף כל הדורות. זה לא יהיה יותר. כולם יודעים שאסור לעשות קפנדריה בחור, אסור לעשות קפנדריה בבית כנסת ניסן בק פה. אי אפשר. אפילו בשומר, קראנו בשבוע שעבר, רשימות את מקדשיכם, אפילו בשומרים אותם הם קדושים. בהר סיני, נניח שנדע איפה הוא, תעשה שם, תעשה תצפית, תעשה מה שאתה רוצה. במשוך היובל הם יעלו בהר, ואילו הר המוריה, הרי זה הלכות מפורשות, ברמב״ם, בלי שאני נכנס ליסודות אקטואליים, כתוב מפורש שישנם מקומות שמי שנכנס לשם חייב קראת. אז הקנושה עומדת. אז מה קרה פה? איך יכול הדבר כזה, איך יכול להתיישב על הלב? אמר הרב דסלר, היא הנותנת. מה הפשט שאתה מייחס קדושה לספר תורה? אתה מייחס קדושה למזוזה. אתה לוקח קלף, אתה לוקח דבר שהוא יסודו בגשמיאס, באור של הבהמה, ואתה מדפיס בו, ואתה מקדש שם, ואתה עושה על פי הלכה וכותב, אז קדושה שהיא כולה רוחנית נתפסת בחומר. וההדפסה הזאת והזיקה הזאת וההרכבה הזאת של גשמי ורוחני, היא עושה את הדבר לקדוש. ואז ממילא אתה חייב לנהוג קדושה בקלף הזה, ואתה חייב לנהוג קדושה בכל אותם מושגים שקנו להם את קדושתם על ידי ההרכבה הזאת. בהר המוריה, מפני ש... אז יש כמובן איזה וורט חסידי שגם בו יש אמת. לא שחידדו כל כך את השאלה, אלא אמרו, הר המוריה נובעת קדושתו, זה המקום שבו יהודי בפעם הראשונה פשט את צברו לשחיטה בגלל כבוד השם. אז זה התקדש. זה... יש בזה מסר אמיתי, אבל לא תשובה לשאלה שלנו. בהר המוריה נולדה קדושה מתוך הרכבה. דוד, שלמה, קידשו את הרצפה, נעשה קדוש. נתפס פה משהו. הר סיני, הוא לא ציטט את הרמב״ם, בגלל הרוחניות הדקה מן הדקה, הגילוי היה כל כך נאצל וכל כך רוחני שלא נתפס שום דבר בחומר. אז כל עוד ששרתה עליו שכינה, הנוגע בהר, שהכל יסתכל, ירו ירש, נושא. תקעו בשופר, עלתה שכינה, לא נשאר כלום. כך היה זכור לי בעל פה. לפני שנה יצא ספר זיכרון לבעל מכתב מאליהו. וחשבתי, אולי במשך הזמן קצת השתיניתי, אז נחה דעתי שמצאתי שם בקרך השני, בעמוד חבב, תחת כותרת קדושת הר סיני. וכתוב פה, נכתב על ידי אחד מהשומעים. אז גם כן, אבל על כל פנים זה מסתום מעבר ביקורת, אולי מגדולי התלמידים. אז הוא אומר, לכאור הרי המעשה שקרה בהר סיני גדול, ומדוע מצינו קדושת מקום הר הבית וכו'. כשם שביד אדם לקחת גביל ולכתוב עליו הזכרת השם לשם קדושת השם והגביל מתקדש, נכנסת קדושה בחומר. כך במקדש הקדושה נתפסת בחומר במקום עצמו. על כן אוסרת ההלכה הכניסה למקום המקדש באיסור כרת. אולם בהר סיני ההתגלות הייתה כל כך צרופה עד שלא היה לה אחיזה בחומר, לכן המקום הגשמי נשאר חולי. זהו היסוד. לענייננו, אנחנו ניקח מכאן את הרוחניות הצרופה שקשורה למעמד הר סיני. אי אפשר לדבר בפרוזה, אי אפשר לדבר במילים של חול. אם כבר לדבר, יש מאורע שאתה יכול לכתוב עליו רק בשיר. במדריה יותר מעודנת, יש לפעמים שהביטויים הם לא ניצקים אפילו לתוך מילים. אז אתה אומר ניגון. אתה אומר ניגון בלי מילים, כי אתה לא יכול, אתה לא יכול להתבטא. אז באיזה מדרגה שהיא, לדבר במילים יומיומיות לא הולך. אפילו מליצת הנביאים לא הייתה מספקת בשביל לבטא את מה שמרגישים. אז לכן אולי, אני אומר כהשערה, אולי לכן רק בשירה המקראית, בתורה עצמה, זה מתחיל מבזאת הברכה, פיה מהר פרן וכו' וכו', חזל דרשו מה שדרשו, אבל השמחה המופלאה באה לידי ביטוי בשיר. לכן גם בשירת דבורה, לכן גם בישעיהו, אין לי מספיק תשובה בתהילים, אבל אולי אחרי שהחליט תהילים כן כבר לנגן וכן לשיר את זה, אז באו במילים מאוד מיוחדות במינם, שהוא ברר את מיליו בשביל לבטא את מה שהוא חש בעניינים האלה. אלא שלדבר הזה יש אולי לצרף עוד איזה יסוד אחד, וזה מה שהרמב״ם כל כך, אם אנחנו מבין טוב מה שהוא רצה, ממה הוא נזהר. דבר שהוא כל כך רוחני, איך הוא מתלבש בגשם, איך זה עובד בהר, מעולם לא ירדה שכינה למטה, אי מה שכתוב וירד השם על הר סיני. אז הרמה מסך חשבון עם אונקילוס, עם מסורת חכמים, הוא שמע איזה מרב לזר ומרב יהושע. הרמה מחיפש לתלות את יסודו על העידון, על הרוח ניס הזאת, שלא יגיע לעולם הגשמי בדבר הזה. החשש הגדול שאם תהיה הדגשה יתירה ולא עם עזרות חגיגיות, אז מעמד הר סיני אמור להיות שאתה באיזה מקום שהוא מייחס קדושה מוחלטת לדבר גשמי. זה משתומע גם אחד ההסברים במדרש, קדמים את העולם כולו. שור לא גר, מלאכים לא, הים לא גש, מה אכפת לך שהים כן ייגש? מה אכפת לך שכן? למה הייתה צריכה להיות עולם הדממה? עולם הדממה היה העולם עד שיצא הכל אנוכי השם אלוקיך. יש בכמה מקומות, על סמך מה שיש במקורות קדומים, ברב צודק, זה בת קול. בת קול או קלה דאדרה, משהו שחוזר. כשאתה שומע בת קול, אחד ההסברים למילה בת קול, שיש לה אימא, שיש לו מקור, אתה שומע את ההשתקפות, אתה שומע את מה שבא כתוצאה מזה. אבל אם יש בת קול, משמע שיש איזה מקור, והמקור הזה הרי יכול להיות גשמי. ידמים את העולם כולו, לא יכול. כל התהודה וכל מה אנוכי השם לוקח, ירד אנך לעולם, הוא ירד מעולם אחר. שקט, לא יכול להיות מקור אחר. כשחזל ביקשו לבטא את מה שהיה מסביב לזה, ביטלו את כל האפשרויות לקלוט את הגילויים הללו באיזה שהם יסודות גשמיים. החשש לא זז ממקומו. יכול להיות שמה שהנביאים נמנעו מלדבר, למרות ההלכה או נאמר, הנוהג ההלכתי של זכירת המעמד הר סיני. יום, שמר לך, יום אשר עמדת לפני השם בחורב. אז צד אחד אנחנו אומרים מהצד השירי בניסוח של השירה, אבל יכול להיות שנתלוותה לזה גם כן הרגשה או חשש של תקלה שיכולה לבוא. להזכיר את הר סיני, יש איזה מקור גשמי? נו! אז פלויני יש לו גם כן איזה חתיכת הסבר. בשביל לבטא את הצירוף הרוחני הקלאסי, השתדלו לא לדבר על זה, אולי כמו שהרמב"ם אמר. וקצת ראיה יש. בנחמיה! בנחמיה מדברים על זה, ואנחנו שאלנו, אם בנחמיה זה כל כך יפה וכל כך נחמד, במילים כל כך חצובות, עד כדי כך שחז"ל עשו מזה מקור לשימוש בברכת דתודיינו וכולי, למה באחרים לא אמרו את זה? נו, אז יש לנו את הגמרא בסנהדרין. הרי מה שקרה כשאתה משווה את מה שקרה בבית ראשון לבית שני, 50 שנה, 70 שנה, מאיפה שנתחיל למנות, במשך מאות שנים אי אפשר היה לעקור עבודה זרה מליבות של ישראל, עבודה זרה בצורה כזאת, עבודה זרה בצורה אחרת. ודאי, אז זה חרב הבית, אז זה גלו 10 השבטים. ופה במשך חצי דור, ובדי כתוב בעזרה שהיו עוד זקנים שזכו את המקדש ובאו לירושלים, הם זכו את הם, אבל גם זכו עבודה זרה, אם נפרש ככה. הם זכו את אבא שלהם שזכר את מנשה. אז איך זה בבת אחת הכל נעלם? אז הסברים רציונליים סופיים אין לזה. והגמרא ביומא סמכתת מציירת איזה סיפור שאני לא יודע פשט בו, בוודאי עכשיו לא ניכנס לפרש אותו, שהיא מספרת שזה באמת התחיל, התחיל עבודה זרה, ואז עשו איזה כינוס גדול וצעקו ביי ביי, באו סנהדרין ואמרו גוואלד, זה מתחיל עוד פעם, חרב כבר הבית, נחזור עוד פעם על התרגיל הנוראי הזה. עשו שם איזה, לא יודע, איזה תפילה, איזה זה, וזכו, ופתאום ראו שמבית קודשי הקודשים, מבית קודשי הקודשים, יצא גור אריה של זהב, תפסו אותו, הכניסו אותו בתוך חבית של עופרת, תפסו אותו. גמרא ציורית, אבל היא מתארת שסילוק עבודה זרה, או מה שנחשב כעבודה זרה שגרם לחורבן, היה שלא כדרך הטבע. העובדה שהייתה גלות והיה חורבן, סייעו והיו גורמים מכינים לסילוק של עבודה זרה. דהיינו, לדבר על מעמד הר סיני אפשר בנחמיה. העובדה שנחמיה מזכיר את הדבר הזה, זה סיוע למהפך ההיסטורי, לתהום הפעורה בין בית ראשון לבית שני, ואז אפשר כבר לדבר. אנחנו שאלנו, לפי הניסוח של נחמיה, כל כך נחמד היה ומצופה שהדבר הזה יחזור בדברי הנביאים ובדברי כל המוכיחים למיניהם, ולמה הוא לא בא עם החששות האלה? הווה אומר, אני אמרתי מראש, השאלה היא אולי יותר קשה מהתשובה, שאולי לא עונה על כל הצרכים, אבל הקושי הוא שקוף. יציאת מצרים נזכרת בתורה 50 פעמים, נזכרת בנביאים ובכתובים קרוב ל-80 פעמים, בכל מיני וריאציות. מדוע מתן תורה עם כל החוויה הלאומית האדירה שנתלוותה לה לא נזכרת, כולל גם העובדה שזה הפך למצווה? נעזוב את המחלוקת הרמב״ם והרמב״ן עם המצוות שהרב שכח, לא שכח, אבל בוודאי שיש לה משקל מיוחד במינו, גם אם הוא לא מנוסח הלכתי לשיטת הרמב״ם. ואיך הדבר הזה לא בא לידי ביטוי, וסניף לשאלה הזאת, ובמידה שהוא כן בא לידי ביטוי, הוא בא לידי ביטוי רק בשירה המקראית המיוחדת במינה. והתשובה היא כאמור בשני מישורים. האחד, אם הרמב״ם הזה על היסוד הרוחני הצרוף, עם ההדגשה הזאת של הרב דסלר, שזה גילוי מיוחד במינו שלא נותר בחומר, אז אם אתה תסלסל בו ואם אתה תעמיק בו, אז הקדוש ברוך הוא כן מתלבש באיזה יסודות שיש להם איזה יחס לגשמיות. ובשביל לעקור מלבנו כל מחשבה כזאת, אז למרות התועלת שהייתה עשויה להיות אם ידברו בדבר הזה, ההדגשה, אין דבר כזה. ואם כבר כן לדבר, אז לדבר רק מה שקוראים בלשוננו הצברית במילים של בית מרקחת. זה מילים מיוחדות במינם, זה שמור לדבר מאוד מאוד חגיגי ומיוחד במינו. אבל אחרי שנסתלק החשש הזה, ובאה תקופה חדשה בתולדות ישראל עם בית שני, אפשר לדבר בזה, ומכאן כל מה שהמדרשים כל כך מלאים, ומכאן גם אותו רב ואותו בית כנסת קטן שעומד ודורש ומזכיר, תראה, תראה, מה זה תראה? הוא צודק, הוא צודק, מפני שבאמת זה מעמד מיוחד במינו. אותו מעמד במיוחד במינו שבשבילו אנחנו חוגגים, בשבילו אנחנו שמחים, ובשבילו אנחנו באיזה מקום שהוא מרגישים מרחפים, כי היום שהקדוש ברוך הוא נתן תורה שינה את גורל העולמות כולם, שינה את הגורל שלנו, שינה גם, הוא אמור לשנות את הגורל של כל יהודי מישראל. אותה הנחה שיש בטור, מנו ויצרו, למנות, נפקד, כל אחד לדגלו, איש על מחנהו ואיש על ידו, ואז שמחים במתן נחליאל.